ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו עברנו בין הזמנים גדול. שבוע שעבר היה הכונס ליום העצמאות. זהו, נגמרו התירוצים, צריך להתחיל ללמוד. הרי מורנו ורבנו רב אביגדור אומר שבכל הישיבות הליטאיות זמן קיץ נגמר, הולכים לישון אחרי המשמר של שבועס, מתעוררים לקולות השופר של אלו. בישיבות החסידיות נוסעים בל"ג בעומר למיירון, ושם מתחילים בין הזמן. הישיבות הציוניות ביום העצמאות מקבלים עצמאות, וזהו, עד אלו. אז אנחנו בין זה לבין זה, ובעזרת השם רוצים להתעצם ולהתחדש ולעסוק בעניינים שלנו. אז אני אומר, אחרי ההפסקה הארוכה הזאת, אני רק מזכיר שבשיעור האחרון העברנו מבוא לפרקי גוג ומגוג, ואנחנו רוצים היום לראות פרק למתחת, בעזרת השם שבוע הבא פרק למתת, ואז אנחנו עוברים מימד ממחת פרקי המקדש, ובסיעת הדשמי הגדולה מסיימים את הספר. אז אנחנו ראינו בפעם הקודמת שבהחלט יש כאן איזושהי יחידה עצמאית שמתארת מלחמות נוראיות שיהיו באחרית הימים, בסוף הימים, וזה נבואות מאוד מפורסמות, ובאמת הרבה, בכל מיני מלחמות קשות כאלה ואחרות, ניסו לבוא ולומר, זו מלחמת גוג ומגוג, כאילו שהדבר הזה, זה חרות עמוק עמוק בתודעה היהודית, כשהמטרה והעניין הוא להראות שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מנצח את האדם. תהיה כזאת מלחמה שסדר עולמי חדש, איזה טראומה עולמית, סדר עולמי חדש וכו' וכו'. ובמידה מסוימת זה קשה לומר את זה, כי צריך להבין את זה טוב, זה כביכול לבסס את מעמדו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שכולם ידעו שהם באמת חסרי כוח וחסרי תוחלת מול ריבונו של עולם. וראינו שכמה וכמה נביאים התנבאו על נבואות כגון אלו, והסברנו למה זה נקרא גוג ומגוג, גוג שם ארץ, מגוג שם מקום, ועל כמה אירועים היסטוריים שניסו להדביק את העניין הזה. אז זה היה מצד המבוא. עכשיו הפרק הוא לפנינו, ובפרק יש תיאור של מלחמה שעתידה להתחולל באחרית הימים על אדמת ישראל, אמורה להיות כאן. המלחמה תהיה הרסנית, ובעקבותיה ידעו כולם כי הקדוש ברוך הוא מלך ומלכותו בכל משל. המבנה של הנבואה מורכב מאוד. אם אנחנו מסתכלים בפרק למתחת, אנחנו רואים כך. אולי נקרא אותו ונדגיש את הנצרך הדגשה. וידבר השם אליי לאמור, בן אדם, פתיחה קלאסית בספר יחזקאל. שים פניך אל גוג ארץ המגוג. גוג, אומר רש"י, שם המלך, מגוג שם האומה, נשיא ראש משך ותובל.
גוג מלך מגוג שם האומה?
כן, כן.
למה אומר גוג ארץ המגוג?
בסדר, אוקיי, כי ככה אמרנו שיש פה איזושהי בעייתיות בעניין הזה, אבל רש"י מסביר, גוג שם המלך, המגוג שם האומה. נשיא ראש משך ותובל, והנבא עליו, ואמרת, כה אמר השם אלוקים. זו פתיחה שאנחנו נראה אותה בכמה וכמה מקומות בפרק שלפנינו, והכוונה היא לבוא ולומר שהכל בכתב השם מיד השם עליי הסכים. זאת אומרת, הכל פה מאוד מדויק ומדוקדק.
שמה הסכים פניך? הוא לא קיים עדיין המלך הזה,
בהחלטה. נבואה? זה הנביא. ולכן, מרי, הערה נפלאה, ולכן איך מתחיל פסוק ג' ואמרת, מה חסר לך?
אליו.
למה אין אליו? בגלל מה שאתה אומר. אז נריה מאיר בצדק שאנחנו מדברים פה על משהו שהוא עתיד להיות, ומי יודע, וזה עוד לא קיים, ויש לנו בעיה קשה לזהות את כל הדברים הללו. עכשיו, רוב השמות של העמים והמדינות והאנשים שנתקל בהם זה שמות של אנשים שנפגשנו איתם, עם בני יפת ותוגרמה וכו' וכו' וחומש בראשית. תסתכלו לרגע על המפה, על המפה במקור מספר 2, עוד לא הגענו למקום מספר אחד, אבל לא חשוב. מגוג, אתם רואים למעלה כסלוחים, מגוג, תובל, משך, גומר, אשכנז, דודנים, בקיצור, זה תפיסת העולם שכל אלה באים להילחם יחד על אדמת ישראל. תסתכלו מה זה, משהו קטנטן כזה בכלל. פעם אמרו שאין מקום במפות העולמיות, אין מקום אפילו לכתוב את השם של המדינה. אנחנו פה מרעישים עולם ומלואו מאוד ובעד כוש, ואין מקום בנייר לכתוב את האותיות של המדינה מרוב קטנותנו, גדלותנו. לא יודע בדיוק מה, אבל זה בטח מעורר. גם פה אתם רואים שאין מקום, כל זה מתרחש פה. עכשיו, מה יקרה? ואמרת, כה אמר השם אלוקים, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל. גוג, יש פנייה אל גוג, והוא עולה על אדמת ישראל. אבל הוא באמת לא רוצה לבוא לאדמת ישראל. למה הוא צריך את כל הסיפור הזה? אומר הנביא, ושובבתיך ונתתי חכים בלחייך, כמו שעושים לבהמה שרוצים שהיא תצא למראה או שהיא תצא לעשות משהו, והוצאתי אותך ואת כל חייליך סוסים ופרשים, לבושי מכלול כולם קהל רב, צינה ומגן תופסי חרבות כולם. זאת אומרת, כולם חמושים ויש להם מגינים ויש להם נשקים ויש להם את כל, ועכשיו הוא מונה אותה, פרס, קוש, ופוט איתם, כולם מגן וכובע. זאת אומרת, הם מצוידים היטב, בימח אם יש סיוד לחיילים בשעת חירום. גומר, שם של מקום, וכל אגפיה, בתוגרמי, ערכתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך, ייקון ואכן לך, אתה וכל קהליך ניקלים עליך והיית להם למשמר. בימים רבים תיפקד באחרית השנים, מה שאנחנו מכירים כאחרית הימים, פה נקרא באחרית השנים, תבוא אל ארץ משובבת מחרת, מקובצת מעמים רבים על הרי ישראל, אשר היו לחורבה תמיד, ואם מעמים הוצא, זאת אומרת, הוציאו אותה, הביאו אותה חזרה, הציעו אותה מן העמים, וישבו לבטח כולם, ועלית כשואה תבוא. מסביר רש"י, ערפל, שואה זה ערפל, ועלית כשואה תבוא כענן לחסות הארץ תהיה, אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך. זאת אומרת, הפנייה הראשונה אל גוג, הפנייה הראשונה אל גוג היא פנייה שיש בה שתי פסקאות. זאת הפסקה הראשונה, זה תיאור העלייה על ארץ ישראל, וכביכול הגוי הזה לא רוצה לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא, כמו בהמה שמושכים אותה, מעודד אותו, תבוא תעשה את העניין הזה, זה חשוב, זה משמעותי, זה תופס מקום וכו' וכו' וכו'. והשאלה הגדולה היא, מתי הדבר הזה יתרחש? מתי זה צריך להיות? אז תראו את הרמב"ן שהבאנו פה במספר 1, סעיף א'. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שאיבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, מי שחושב שבימות המשיח הוא יוכל כל היום ללמוד גמרא ולא יצטרך לישון בלילה, הוא טועה. או מי שחושב שכשיהיה ימות המשיח הוא יוכל כל היום לישון ולא ללמוד בכלל, גם הוא טועה. כי אומר הרמב״ם, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שאיבוד מלכויות בלבד. אני לא יכול לשכוח, לפני אולי 35 שנה, אולי יותר, ניגש אליי אחד החוצניקים בישיבה, והוא אומר, אני רוצה לשאול, אני לא חושב שגם היום אני לא קורא לעצמי ככה, אבל אז בטח לא הייתי אחד מאנשי הצוות בישיבה, קצת מבריך, אולי לא 35 שנה זה נמצא, קיצור, אי שם, בין 30 ל-40, והוא אומר לי, אני רוצה לשאול אותה, הוא בא אליי בכזה כובד ראש, שהייתי בטוח שזה דקויות בהלכות ריבית, משהו שהוא לא יודע מה, הוא אומר לי, הרב, עכשיו, אתם צריכים להבין, אז ברובה לא הייתה חנות אוכל אחת. היו ברובה שני טלפונים ציבוריים עם הסימונים וחנויות אוכל מן דחם שמי. אולי קפה הרובה שהיה סגור בלילה. כשמשיח יבוא, אנחנו נמשיך ללכת לקנות פיצה ברחוב בן יהודה? זאת אומרת, זה כל כך העסיק אותו. מה יקרה כשהמשיח יבוא? זאת אומרת, ימשיכו לייצר פיצות? אז אני הולכים לקנות פיצות ברחוב בן יהודה. אז כמו שפעם היו הולכים לסרטים בקולנוע הזה, היום הסרטים באים אליך. אתה לא צריך ללכת. אתה פותח את החלום שחפיץ, אתה לוחץ עם אין לך נקע באצבע על הפלאפון, אתה מעלה סרט אם אתה רוצה לראות אותו.
לא.
הבנתי,
זה לא. חשבתי
שהסרט התחיל, אז אני לא זה. ובקיצור, אז הוא שואל אותי ברצינות תהומית כזאת, האם בבן יהודה אפשר יהיה להמשיך לקנות פיצה? האם יהיה דבר כזה? מה עושים עם העניין הזה? אז אומר לנו הרמב״ם, אמרו חכמים, אין בעולם הזה ללמוד על משיח. מה?
הוא שואל מה הרב ענה.
שוודאי שכן. מה לספר?
הרב, עובדה שלא.
אני לא ידעתי שיהיה ברובע. אז אמרתי לו, כן, הייתי נביא, הייתי אומר לו, שמע, אתה יודע מה היה ההבדל? לא תצטרך ללכת עד בן יהודה, זה יגיע לפה. אתה רוצה, יהיה גם משלוח, הוא יכניס לך את זה לדלת, תמורת כמה שקלים. הכל, הכל, הכל. חוץ מבריאות ונחת, הכל אפשר לקנות בכסף היום. יש משהו שאתה לקנות בכסף? בריאות ונחת, זה אישה לקנות בכסף.
אני חושב שגם נחת
נכנס. מה זה?
שגם נחת נכנס. וגם בריאות.
עשירי העולם היו חולים ומתו כמו האדם הכי פשוט.
זה תלוי מה.
זה לא האישי.
כרגע זה לא האישי. אנחנו ממשיכים. יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, עם הוורט הידוע של הרב קוק, שהרב אדר רגיל לומר אותו בבריתות מילה. לא יודע אם בשנים האחרונות הוא יושב בסעודות, אבל פעם לכשזה היה, שיש שם, זה סידור אשכנז וספרד הסידור הזה? ספרד, זה בסדר. לא, פשוט אני לא יודע אם יש את זה בעדות המזרח. אני אומר, זה. יש כאן...
מה, אתה יודע מה הרב מחפש?
לא, מה ברית מילה, אבל... לא, ברית היא פה.
מה, זה פיוט?
נקדם לה. איך מזה מי פיוט?
מה, זה אומר, אני אומר לך ברית...
לא שם. רגע, מה זה לא פה? זה פה. יש בסוף, יש בסוף ברכת המזון אצל האשכנזים, בברית מילה, הרחמנו יברך את אבי הזה, הרחמנו יברך וכו', ואז כתוב, הרחמנו ישלח לנו משיחו. רחמן הוא ישלח לנו משיחו הולך תמים בזכות חתן למולות דמים לבשר בשרות טובות וניחומים לעם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הרחמן הוא ישלח לנו כהן צדק אשר לוקח לאילום. הרי כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז מה הפשט? הרחמנו ישלח לנו משיחו הולך תמים, ורק אחר כך הרחמנו ישלח לנו כהן צדק אשר לוקח לאילום. איך זה יכול להיות? מה? צריך להיות לפני. אז זה לא כתוב בעולת ראייה. זאת אומרת, פעם חיפשתי את זה, אבל לא ראיתי את זה, אבל ככה הרב אדר אומר בשם הרב קוק, אני מאמין לו. אז הוא אומר ש... שאלת השאלה הזאת, אז הוא אומר שמשיח בא ברגע אחד. אז היה צריך להיות שאליהו לפני משיח. אז המשיח אומר לאליהו, תשמע, אתה תצא לדרך, אני כבר אשיג אותך. זאת אומרת, הוא כאילו מתחיל קודם, והנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, כי זה תהליך, זה עניין, זה דבר. אז כביכול בזה הוא מסביר, אבל פה הרמב״ם כותב במפורש, ושקודם, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו, ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לתאר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר, והשיב לבבות על בנים. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהם, רמב״ם חשוב מאוד, לא, כאילו שיש רמב״ם שהוא לא חשוב חס ושלום, לא ידע האדם איך שיהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים, וגם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרה הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סידור הוויה דברים אלו ולא דקדוקיהם עיקר בדעת, ולעולם יתעסק אדם בדברי האגדות ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא יסימן עיקר שאין מביאים לידי יראה ולידי אהבה, וכן לא יחשב קיצי. הרד"ק בפרק שלנו אומר, באחרית השנים זה יהיה בעת הישועה אחר צאת כל ישראל מהגלות ורובם. זאת אומרת, מלחמת גוג ומגוג תהיה אחרי שישראל כבר חזרו לארץ. ויש גמרא בסנהדרין, עוד גמרא, הכל מסביב לדברים האלה שכל כך העסיקו את כולם. שלחו לי רב חנן בר תחליפה, לרב יוסף. מצאתי אדם אחד, ובידו מגילה אחת כתובה אשורית. אשורית זה כתב אשורי. הרבה דנים למה הכתב העברי נקרא כתב אשורי. יכול להיות שהוא קשור לגלות אשור, יכול להיות שיש לו איזה נגיעה לעניין הזה. ולשון הקודש אמרתי לו, זו מניין לך? אמרתי לו, לחיילות של רומי נזכרתי, אני הייתי שכיר חרב בצבא הרומאי, ובין גנזי רומי מצאתיה, ומצאתי את הדבר הזה בגנזים שלהם. וכתוב בה, לאחר 4291 שנה לבריאתו של עולם, העולם, יש מי שרוצה לקרוא יתום, ייגמר, יש מי שרוצה לומר יתום. מהם מלחמות תנינים, מהם מלחמות גוג ומגוג, ושאר ימות המשיח, ואין הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו אלא לאחר 7,000 שנה. שאז, אחרי היום השביעי, כאילו הכל מתחיל מההתחלה, העולם המתוקן, העולם המסודר, בכל מקרה, מה שאנחנו מנסים להראות פה, מנסים להבין את התעלומה הזאת של מלחמת גוג ומגוג. איפה היא תהיה? מתי היא תהיה? ולכן במשך הדורות, מכיוון שהדברים סתומים ועלומים, לכן במשך הדורות אמרו, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה המשיח וסנחריב גוג ומגוג, שזה יהיה כבר מלחמת גוג ומגוג, שפה יהיה התיקון של כל העולם וריבונו של עולם יראה את מלכותו. אז לכן הרבה מאוד דברים, יש כל האוכל שלוש סעודות בשבת ניצול מדינה של גיהנום, יש הרבה מאמרי חז"ל מסביב לעניין הקשה והמסובך והמורכב הזה. אז בכל אופן ככה, אם אני רוצה לעשות סדר, אז דיברנו על מלחמת גוג ומגוג, על המשמעות שלה, עוד לא דיברנו על המשמעות, תכף בסוף השיעור נדבר על המשמעות, אבל התחלנו היום לראות, אמרנו שיש כאן, יש כאן פנייה ראשונה אל גוג, שהוא הוא הנשיא של ארץ המגוג, שזה שם האומה, שם המקום, ואומרים לו תשמע תבוא, וראינו פה במפה את כל העמים ששותפים במלחמה הנוראית הזאת, פרס, תירס, מדי, פרשה, יש פה המון המון שמות שאנחנו מכירים מחומש בראשית, וכל אלה נקראים לבוא. טוב, עכשיו
זה גוג ומגוג ימות המשיח, ואז כל המות ועד התחיית המת, איך זה?
כן, אז עכשיו ככה, אז אתה עכשיו עולה על נקודה שאני רוצה להגיע אליה בסוף השיעור, וזה בסדר. מה זאת אומרת זה בסדר? אם תסתכלו על החלק השני של הפרק מפסוק י"ח עד הסוף, זה יזכיר לכל אחד משהו, אני מקווה. מה זה מזכיר לכם? והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל, תעלה חמתי באפי ובקינתי, דיברתי, יהיה רעש... זכריה י"ד, נכון ולא נכון. לפי רעשי זה כמו זכריה י"ד. אבל זה מזכיר לנו הלכות גבאים. זה ההפטרה של שבת חול המועד סוכות. מתחילה פה ונמשכת הלאה. ואמר מאוד יפה נועם שזה זכריה י"ד. למה זה זכריה י"ד? תראו, אמרתי שאני מתכוון להגיע לזה בסוף השיעור, אבל מה אני יכול לעשות? תראו במקום מספר 5 בצד השני של העמוד, אמר רב, שבת שחל להיות בחולו של מועד, בין בפסח בין בסוכות, נקרא קרינן, ראה אתה, פרשת כי תישא. הפטורי בפסח העצמות היבשות, את זה ברוך השם למדנו, ובסוכות ביום בו גוג. ביום בוגו, כמו שראינו בפסוק י"ז, י"ח, ביום בוגו, תראו מה רש"י עושה שם. אומר רש"י, ביום בוגו ואי המלחמה האמורה בזכריה, והנה יום בא להשם וכו' וכו'. שוד ושבר. אם כבר זכריה, סליחה, לא אם כבר זכריה, אם יחזקאל תפס את הנישה הזאת, כן? זכריה היה אחרי יחזקאל. אם יחזקאל תפס את הנישה הזאת, מה בא לו פה זכריה ומתנבא את אותה נבואה? ורש"י אומר, רש"י, והיא המלחמה האמורה בזכריה, והנה יום בוא להשם. מה, סתם כופלים את דברי הנבואה? כל אות בספרי הנבואה, כמה טילי טילים של קולמוסים השתברו עליה. ופה, ומהי הנבואה? מהי הנבואה בזכריה י"ד? מי שראוי ש... יבינו שצריך להביא תנ"ך. הנה יום בא להשם וחולק שלג בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים, ואנשים תשחם, ונצח חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרב מן העיר. אני חושב שסיפרתי לכם שבשנות ה-20 הייתה רעידת אדמה עצומה בירושלים, ואחד מנקיי הדעת שבירושלים, שזכיתי להכיר אותו, אליעזר אלינר, שהיה סטודנט והתגורר ברחוב החבשי, איפה שהיום מול בית הרב, אז הוא וחברו רצו לרחוב יפו, כי אז העסק לא היה בנוי, להסתכל עם ההר מתבקע. כי אמרו, הנה יום בא להשם וחולק שללך בקרבך, ונשסו הבתים וכו' וכו'. הם חיו את דברי הנבואה, זה כאילו אמיתי, זה לא... לומדים אחרי צהריים כי אין מה לעשות.
בימי ימי אני לא זוכר עם הרב, זאת אומרת, הרב יגר, שגם כשהיה פה איזה, הרגישו איזה רעידת אדמה בישיבה, אז הרב הדרי קם והסתובב לראות אם הרב זה הייתם נמקע.
אכן, הייתה פה רעידת אדמה קשה אפילו. לפני, אני זוכר שעזרת נשים התחילה לרקוד פתאום. זה היה משהו מפחיד, הייתי בטוח שהבניין, משהו מפחיד ביותר. בכל מקרה, אז מה פשר הכפילות הזאת? אני חושב, וכך ראיתי, אני חושב שיש פה עניין עמוק. אנחנו בלבלנו את כל השיעור, אבל לא משנה. בוא נאמר, אם הייתם ילדים בכיתה ו' לא הייתי עושה את זה, אבל תלמידי חכמים חשובים שכמותכם זה מותר. יש פה מגמות שונות לכל העניין. בזכריה המגמה היא, הנה יום בא להשם והיה השם למלך על כל הארץ. ועל מה מדובר פה? מדובר פה על גויים שרוצים לסלק את עם ישראל מארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא עושה סדר עולמי. אני חושב שהאבות הגדול של יחזקאל, וזה מלווה אותנו כבר חודשיים, כולל החודש של בין הזמני, זה קידוש השם. זאת אומרת, מה שמופיע, מה שמלחמת גוג ומגוג מופיעה פה אצלנו, הקדוש ברוך הוא מבקש ליצור קידוש השם בעולם. לקראת התיקון של העתיד, לדעת שהקדוש ברוך הוא המלך על כל הארץ, הוא על הכל, הוא על כל העניינים כולם. זה מגמות שונות לגמרי. ולכן צירפתי את הגמרא בסנהדרין במקור מספר 6, דאמר רבי יצחק, סגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אל תקשה עליי קושיות מיחזקאל וזכריה, יש פה מגמות שונות. פה המגמה היא קידוש השם, לתקן את העולם בזה שכולם ידעו שריבונו של עולם הוא המלך. זה מה שמופיע ביחזקאל, וביחזקאל זה הרבה מאוד פעמים מופיע העניין הזה. בזכריה זה סכסוך גיאוגרפי, סכסוך רוחני. אלה רוצים להתגבר על אלה, אלה על אלה, מה הקדוש ברוך הוא אומר. ולכן גם זה בסוכות. לכן זה גם כי נזכר סוכות וגם כי סוכות, זה ההתמודדות הזאת עם הגויים.
אז מה עניין זכריה להגיד והיה השם למלך על כל הארץ?
מה זה?
אז מה עניין זכריה להגיד
והיה
השם למלך על כל הארץ?
כדי שיראו, כאשר יראו שעם ישראל מנצח והקדוש ברוך הוא עוזר להם, זה א' ב' שהרב סולובייצ'יק מביא בשש פסיקות או משהו כאין זה. איך אתה יכול להסביר את הקיום שלנו פה אם לא על ידי קידוש השם שאין כדוגמתו? זו שהרב ז'מיטרובסקי אמר לפני 20-25 שנה, בכל רגע נתון 200,000 טילים מכוונים ממדינת ישראל. איך אנשים עולים לפה? איך אנשים באים לפה? איך אנשים יולדים פה ילדים? איך אנשים מתחתנים פה? איך זה קורה? 200,000 טילים ברגע הזה שאנחנו יושבים פה מכוונים לפה. להפשך, יש לנו אבא גדול בשמיים, מה אנחנו יודעים מה קורה? הולך לו איזה גוי במלזיה ופתאום הוא כבר לא הולך יותר. זה משהו, מה? יש לנו פה שירותי אמן וכולי. מה אתם חושבים, ייסו אותו בפסח להכשיר כלים? לוקחים את הבחירים למה שצריך. אמרנו משהו לא בסדר? בסדר? אז ממילא יש פה שתי מגמות שונות, ושימו לב שרשי אומר שזה אותה נבואה, זה אותה מלחמה, אותה דבר, מה שזה אמר זה אמר, ולכן ההערה של נועם שזה זכריה י' וכולי היא בהחלט במקום. אז בכל אופן הקדוש ברוך הוא קורא לגויים, יוצאים בהסתערות אדירה כזאת ומגיעים וכולי וכולי וכולי. עכשיו, אבל גויים זה גויים, ומכיוון שגויים זה גויים, אז יש להם מגמה משלהם. הם נשלחו בשליחות לעשות את מה שצריך, אבל תראו מה קורה בפסוק י'. כה אמר השם אלוקי, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רע, ואמרת אלה על ארץ פרזות, הבו השוקטים יושבי לבטח, כולם יושבים בעין חומה ובריח ודלתיים אין להם. עם ישראל, די, חזר מהגלות, חזר מכל העניינים כולם, רוגע, שקט, קצת לחיות, אין חומה, דלתיים ובריח. אבל מה הגויים רוצים לעשות? לשלול שלל ולבוז בז, להשיב ידך על חורבות נושבות, ועם מאוסף מגויים עושה מקנה וקניין יושבי על טבור הארץ. הטבור זה המרכז, זה החלק החשוב. שווה ודדן וסוחרי תרשיש וכל כפיריה יאמרו לך לשלול שלל אתה בא, הלבוז בז עיקלת כעליך, לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין, לשלול שלל גדול.
זה עמים שונים, כולם התאספו תחת גוג?
כן, מלחמה עמית.
אבל הם מלחם, זה הגיוני שמלך זה למלחמה בשביל לשלול שלל.
זה הגיוני, אבל זה מה שקרה לפרעו. זאת אומרת, אתה בהתחלה מקבל תפקיד מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איך אמר פלויני? אתה אוכל חזיר, אבל תשתדל שלא ייזה לך על הזקן. זאת אומרת, אל תהנה ממה שאתה זה. יש לך איזה אילוץ, אתה אוכל חזיר. בסדר, אז לא בסדר. אבל אני מקווה לומר, אבל תשתדל שזה לא השומן של החזיר, לא ייזה לך על הזקן מרוב הנאה ושמחה וכו'. הקדוש ברוך הוא מינה אתכם לאיזשהו תפקיד. מה אתם הולכים עכשיו לשלול שלל ולבוז בז? מה אתם עושים? זה התפקיד שלכם? לא, קיבלתם תפקיד, תבצעו אותו. אלא הפשט הוא שמה, שבאמת נכנסת פה נקודה אישית של אגואיזם, של אנוכיות, של רצון, של נוחיות, של בוא נרוויח מזה משהו. מה?
שנאת ישראל.
בחינת?
שנאת ישראל.
כן, נכון. ואתה רואה עד כמה הדבר הזה מופיע בתחילת הפרק כנקודה שהיא כל כולה רוחנית, היא כל כולה הקדוש ברוך הוא, ופתאום הם זה מוצא חן בעיניהם. כמעט אפשר פה לעשות משהו, אפשר לחזור. מה קורה אצל אם סיסרא? יחלקו שלל לחמדיים וצווארי כן יובדו כל אויביך השם. אתה רואה את מה, נגמרה מלחמה מצוין, אבל בטח הם שמה, הם בטח שם מחלקים שלל, הם עושים דברים טובים וכו' וכו'. אז גם פה
אפילו, אבל זה הגיוני שהעם, אפילו אנחנו נצטרנו לכבוש את הארץ, כבשנו את הארץ, נהננו מהשלל, פחות מכמה מקומות ספציפיים שבהם מחמנו אותו על פי ציבור השם, אבל סך הכל לקחנו את השלל. אז מה? אוקיי, נאמר, הקדוש ברוך הוא מביא לגוג משימה להילחם עם ישראל. שוין, אין לי בעיה, אין בעיה שכאילו, הוא גם יהנה מהשלל שהוא מרוויח מהמלחמה.
כן, אבל ברגע שהוא הופך את השלל לאידיאל, זה רע מאוד. זה לא סתם שהוא רוצה להרוויח כמה פרוסות לחם לאכול בארוחת בוקר. הוא אומר, יש לי פה הזדמנות לשדוד את היהודים. אז קדימה, אני אקח מהם ואני אעשה מהם ואני ייהנה בדבר הזה כשלעצמי. וזה כאילו חריגה מהמנדט שקיבלת.
זה כמו הסנחריב, והוא לוחם
להידבר ולבוא לכם לרצות. יש לנו דוגמאות לעניין הזה. זה החלק הראשון. עכשיו מגיעה הפנייה השנייה, והיא בפסוק י"ד. עכשיו, תשאלו אותי שאלה, ואני שאלתי את עצמי כשלמדתי את הפרק, ועד שלא הגעתי לספות, ומצאתי תשובה לדבר הזה. למה פונים אליו כל כך הרבה פעמים? מה שורש הפניות האלה? פונים עוד פעם. לכן ינבא בן אדם ואמרת לגו, כה אמר השם אלוקים, הלא ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח תדע, ובאת ממקומך מירכתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם קהל גדול וחיל רב, ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ, שימו לב להבדל, באחרית הימים תהיה, ואביותיך על ארצי למען דעת הגויים אותי, והקדשי לך לעיניהם גוי. שוב, קידוש השם זו הנקודה. אבל למה יש עוד קריאה? עכשיו, כדי שלא תתאפקו וכו' וכו', תראו בפרק למתת, ואתה בן אדם ינבא על גוג ואמרת וכו' וכו'. מסתבר שזו מלחמה שיש לה כמה שלבים. מכיוון שכבר בלבלנו את כל סדרי, את כל סדרי הלימוד, אז תראו בארבע, מקור מספר ארבע. כה אמר השם העתה, הוא רוצה לומר, כי שם גוג ושם מגוג כבר ישכח בימים ההם, עד שלא ידעו כלל מי האומה שנקראת בפי הנביא מגוג בשם מלכה גוג. רק אז, כשיבוא על הארץ והתקיימו דברי הנביא, אז ידעו שזהו המלך גוג שבא עליו, וזה שאמר באחרית הימים תהיה ואביותיך על ארצי לעיניהם גוג, רוצה לומר באחרית הימים תהיה גוג, שאז ידעו כי אתה הוא גוג, וזה שאמר אתה הוא שעליך דיברו הנביאים בימים קדמונים, ביד עבדי הנביאים בימים ההם שניים, רוצה לומר שניבו עליך שנים, שניבו עליך שנים רבות, וכן יש לפרש בימים שניים ששנו נבואתם כמה פעמים, כי כן יבוא גוג שתי פעמים או שלוש כדברי חז"ל. זאת אומרת, זה מלחמה שתהיה בכמה וכמה שלבים, כמה וכמה עניינים יהיו מסביב לעניין הזה של גוג, ולכן הנביא חוזר, בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו סייעת המשמיים מדבר על המפלה שלו. פה יש כביכול קריאה של הקדוש ברוך הוא, בוא תעשה את זה. ואני אומר שוב, אם דברי רש"י, אולי למרות דברי רש"י, בגמרא במגילה, המגמה של זכריה היא מגמה שעם ישראל ישב בארץ וכולם ידעו, ואני חושב, אני אומר, דיברנו על זה המון המון בבית, אין סוף, בליל שבת ובשבת וסביב יום העצמאות, עשינו איזה מעשה נחמד מאוד, שבת אחרי צהריים נכנסנו לרבדרי שיספר לנו זיכרונות, מה הוא זוכר מלפני 70 שנה. אם הרבדרי היום בן 84, אז לפני 70 שנה הוא היה ילד בן 13-14, הוא יכול לזכור את הקמת המדינה. ישבנו אנחנו ונשותינו, פרו פלאים היה, ממש סיפורי מה היה ואיך ופה, וסיפור בכל נפלאותיו, כיפשו אותו, לכבוד יום העצמאות. אבל זה מה שזכריה אומר, ברגע שהרב סולובייצ'יק מדבר על זה בכל דודי דופק, ברגע שעם ישראל חוזר לארצו, אין לך קידוש השם גדול מזה, כי הפשט הוא חזרנו למקומותינו. אבל הנביא יחזקאל, הוא מדבר על קידוש השם, הוא מדבר על זה שזה חילול השם שעם ישראל לא נמצא בארצו. יש פה שתי גישות, זכריה לא עוסק בקידוש השם, הוא עוסק בעם ישראל שנמצא במקום שלו ובארץ שלו ובחלק שלו, וזה מה שמצפים ממנו, וכאן המגמה היא אחרת לגמרי. אז זה, למרות, אני קורא שוב את רש"י, והיא המלחמה האמורה בזכריה בימי יום בא להשם. אז קודם כל אנחנו רואים שלמלחמה הזאת יש כמה שלבים, ולכן הפניות המרובות, שימו לב, הפרק שלנו בנוי במבנה מצוין, יש שתי פניות, ובשתי הפניות יש פנייה לגוג, ומה הם עושים בפועל, מה הם רוצים להרוויח מכל העניין הזה. ועכשיו החלק האחרון שלנו הוא באמת תיאור מהלך המלחמה. זאת אומרת, שוב פנינו בפסוקים י' עד ז' לגוג, ועכשיו מתארים את המלחמה. כה אמר השם אלוקים, האתר אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם, והיה ביום ההוא, פה מתחילה ההפטרה, כאן מתחילה ההפטרה של שבת חול המועד סוכות, והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום השם אלוקים, תעלה חמתי באפי. ואבקש מאוד שתחשבו מה מזכירים לכם הפסוקים הללו, הם מזכירים משהו. ובקינתי באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ושימו לב, המהומה היא מהומה כללית, ורעשו מפניי דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה וכל הרמס הרומס על האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים ונפלו המדרגות. יש דיון בין הפרשנים מה זה ונפלו המדרגות. האם הכוונה היא לטרסות? זאת אומרת, המדרגות שבונים החקלאים כדי זה, או מדובר על דברים אחרים? בכל חומה לארץ תיפול, וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום השם אלוקים, חרב איש באחיו תהיה, ונשפטתי איתו בדבר ובדם, וגשם שוטף ואבני אל גביש, אש וגופרית אמתיר עליו, ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. והתגדמתי והתגדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. יש כאן השוואה מוחלטת ליציאת מצרים. ותראו את הדברים בשבע, בתנחומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אתה תדבר ואני מביא מכה. אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה פרעתי ממצרים בעשר מכות, אבל לעתיד אני נפרע לכם מגוג ומגוג, שנאמר ונשפטתי איתו בדבר ובדן, וגשם שוטה ואבנה אל גביש, אש וגופרית אמתיר עליו על אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. כך גם בשמות רבה, ויחדלו הקולות והברד ומטר לו ניתח ארצה. אומר המדרש, תלען ורפיון, זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא משאיר אותם תלועים ורפיון. ומתי ירדו? בימי יהושע על האמוריים, שנאמר, ויהי בנוסם מפני ישראל, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים, והשאר עתידים לירד בימי גוג ומגוג. זאת אומרת, יש כאן עכשיו, תגידו לי מה הפשט? מה הפשט? מה פתאום משמין את יציאת מצרים בגוג ומגוג? נו.
שני זה היה כאוס ברמה של שינוי עולמי?
כן, כי אם גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים. הגאולה הראשונה היא ממצרים, ואנחנו מחכים להתגלות הגדולה. רבי יעקב תמיד אומר שהוא מבין פשט בחזן שתהיה התגלות כמו שהייתה במעמד הר סיני. אם גאלתי אתכם אחרית כראשית, ישמיענו ברחמיו שנית לאמור. ישמיענו ברחמיו, האשכנזים אומרים את זה בכתר, לא יודע אם כולם אומרים את זה. אבל באיזשהו מקום יש כאן איזושהי השוואה בין הגאולה הראשונה עם כל העוצמות שלה לתיקון הסופי, לגאולה האחרונה המתוקנת, המאורגנת, שהיא זאת שתבוא והיא זאת שתהיה. אז עכשיו יש כאן טבלה שמלחמת גוג ומגוג בעת הגאולה בהשוואה למלחמת השם במצרים. מצב ישראל בעת ההיא, אז קראנו, ואם העמים הוצא וישבו לבטח כולם, עם ישראל חוזר לארצו, ואנחנו יודעים, הוציא השם בני ישראל מארץ מצרים. עכשיו, למה האויב להתנפל עלינו? יעלו הדברים על אביך לשלול שלל ולבוס בז, ולהשיב ידך על חורבות משובות? אמר אויב, ארדו
בסין,
ושובבתיך, בקיצור, אתם לא צריכים אותי לקרוא את כל העניין הזה, אבל תראו בשבע למשל, הכרת ישראל בגדולת השם, ואת שם קודשי הודיע בתוך עמי ישראל, ויעל ישראל את היד הגדולה, וימינו בהשם ובמשה עבדו. התכלית של המלחמה בתשע, יום יקבדי והתקדשתי והתקדשתי, ופה וידעו מצרים כי אני השם, ויקבדי בפרעו, ברכבו ובפרשיו. זאת אומרת שיש כאן העתק הדבק, יש כאן איזשהו רעיון שהוא חוזר, שהוא בא, שיש לו משמעות מסביב לעניינים הללו ולדברים הללו. בואו נסכם. אנחנו אומרים כך, עסקנו בפעם הקודמת במבוא קצר, למרות שכל אחד יכול פה להאריך במבוא הזה ולהתבונן בו, איזה מקום תופס הביטוי הזה של גוג ומגוג בדברי ימי ישראל, איזה מקום זה תופס עם המשמעות שלו, עם העניין שלו וכולי וכולי. מה שראינו היום, ראינו את הפרק הראשון משני הפרקים. עכשיו, כל סופו של ספר יחזקאל צריך להבין, וכפי שאמרנו, זאת התשתית של כל משנת הציונות הדתית. כל הזמן מדברים על זה, כל הזמן עוסקים בזה, שהחזרה של עם ישראל לארץ ישראל היא ביטול חילול השם כשעם ישראל לא נמצא פה. ולכן חזון העצמות היבשות, ולכן כל הדברים שראינו בפרקים האחרונים, וזרקתי עליכם מים טהורים, שימו לב כמה משתמשים בפרקים האלה להפטרות, הפטרת פרשת פרה, הפטרת סוכות, הפטרת הכל פרקים שבהחלט יושבים חזק בתודעה היהודית. מה שראינו היום, ראינו היום שהקדוש ברוך הוא פונה אחרי שעם ישראל חוזר לארצו עם ההערה של הרמב״ם, מתי תהיה מלחמת גוג ומגוג. אז יש לנו בפרק שלפנינו שני חלקים, ולכל חלק משני החלקים יש שני חלקים. כפי שאמרתי, החלק הראשון מתחיל בפסוק א', החלק השני מתחיל בפסוק י"ד. ושימו לב, ויבר השם אליי לאמור, בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג, מסיר ראש משך ותובל מנווה עליו, ואמרת כה אמר השם אלוקים, הנני אליך גוג. מה קורה בפסוק י"ד? לכן ינבא בן אדם ואמרת לגוג, כה אמר השם אלוקים, הלא ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח תדע, וכו' וכו' וכו'. בתוך שני החלקים הללו יש לנו כל חלק מתחלק עוד פעם לשניים. יש את התיאור של המלחמה, שבחלק הראשון הוא ההתחלה ובחלק השני הוא הסוף, ויש לנו שני חלקים של הגויים, מה הם מרגישים ביחס לעניין הזה, איזה שלל הם רוצים לקחת, מה הם רוצים לעשות, איך הם פועלים בתוך כל העניינים הללו. ישנם מספר שינויים בין החלק הראשון לשני. ההערה הראשונה שנביאה אמר בתחילת השיעור, שימו לב שבפסוק ג' ואמרת כה אמר השם, לעומת זה, מי מוכן לקרוא את פסוק י' ד'?
גם כן, ואמרת לגוג.
ואמרת לגוג, שימו לב, יש פה כבר התפתחות, זה כבר עוד עניין, וכמובן, אחרית השנים ואחרית הימים, כמו שהזכרנו. ריבוי הפניות הללו, הבאנו את דברי המלבין, שרומז לכמה שלבים ולכמה וכמה עניינים במלחמה הזאת. ובעזרת השם, בשבוע הבא בפרק למתת, גם שם נתקל בזה, ואתה בן אדם ינבא על גוג, כה אמר השם, הנני אליך, פנייה שלישית כבר. ובאמת לא כל הפרק, יש שם סיום של הקבורה וכו' וכו', ולאחר מכן יש עוד חלק לפרק, בעזרת השם, אני מקווה שנספיק את שני הדברים הללו גם יחד לפני פרקי המקדש. אז ראינו את המבנה של הפרק, עסקנו, התבוננו במפה, מי זה העמים שגוג אוסף אליו, איזה אימפריה, תראו את המפה, איזה שפע של מקומות שאנחנו מכירים אותם, בעיקר מחומש בראשית, בבני יפת, מכל החבורת הקדישתא הזאת. ניסינו להראות השוואה בין מה שקורה פה לבין
שבא ודדן, כן,
יש שם הרבה, אבל אני מקווה לומר שזה בעיקר שמות מוכרים, אין לנו פה זה, וניסינו לעשות השוואה בין, בעקבות חז"ל, בעקבות התנחומה, בעקבות מדרש רבה, בין מה שקרה ביציאת מצרים לבין מה שמתרחש פה. כמובן שיש פה מילים וכו' וכו'. אני רוצה לסיים בהערה הזאת על דברי רש"י. רש"י, שימו לב, ורש"י הוא בדיבור המתחיל ביום בו גוג. אז רש"י אומר, ואי המלחמה אמורה בזכריה. עכשיו, למה רש"י אומר, ואי המלחמה אמורה בזכריה? כי שורה קודם לכן, הגמרא דנה, מה מפטירים באלף של סוכות. ואז כתוב שמפטירים בזכריה. אז אם מפטירים בזכריה ומפטירים פה, וזה בדיוק אותו דבר, מה הולך פה? מה מתרחש פה מסביב לעניין הזה? אז רש"י אומר, תדע לך, זו אותה מלחמה. אבל בהתגוננות, ואני אומר מפרשי ההפטרות, נקודה מאוד מעניינת, שביחזקאל הדגש הוא על קידוש השם. לנצח את הגויים זה לקדש את שמו. הקדוש ברוך הוא מנצח את הגויים כדי לקדש את שמו. ולעומת זה, בזכריה, זה נטיות לאומניות. זה דברים שעם ישראל שבארץ, זה מגיע לו, זה שייך אליו, זה חלק ממנו, וכו' וכו' וכו'. אז בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו ממשיכים להיפגש עם גוג, להתקדם בעניין הזה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.